שלום, תודה שאתם עמנו בתוכנית חדשה של העולם. הפעם נדבר עם הדוקטור מיכאל לייטמן על סופו של החלום האמריקאי, זו הנקודה שאנחנו רוצים לברר. עכשיו עם נקודת מבט יותר על האבטלה, עבודה, ויותר מכל ההשלכות על המאגרים, מאגרים באמריקה הלטינית, שבעשורים האחרונים הגיעו בצורה מסיבית לארצות הברית. ברוכים הבאים.
אני איתך.
Gracias. Durante las últimas décadas,
תודה. במהלך העשורים האחרונים, מהגרים מכל העולם הגיעו לארצות הברית בחיפוש אחר החלום האמריקאי, להשיג איכות חיים יותר טובה. ועבור הרבה לטינים, זה היה ממש בריחה מעינויים ורדיפות פוליטיות, ולברוח מעוני, וחשפו עצמם להמון סכנות כדי לחצות את הגבול אפילו. בארצות הברית יש כיום כ-60 מיליון לטינים, שמייצגים כ-18% מכלל האוכלוסייה של ארצות הברית, וזה יותר מכפליים ממה שהיה ב-1980.
Muchos emigrantes han vivido en carne propia.
מהגרים רבים חיו על עצמם את העושר הזה של החלום האמריקאי. אך אנחנו רואים שיש משבר כלכלי. אם כך, מה יהיה הייחוס החדש?
מה גורלם? אני לא יודע מה להגיד לך. ודאי שהרבה יותר גרוע מגורל של אמריקאים, כי הם פחות מסודרים שם מצד אחד. מצד שני, הם אנשים שיכולים להסתפק במועט. הם לא דורשים כמו אמריקאים, גם לא, כאילו לא מגיע להם. אני חושב שבעצם הם הסתדרו. נראה לי שהם הסתדרו. הלטינים יש להם, כמה שאני מבין, יש להם יכולת להסתדר במקומות איפה שקשה לאחרים. הם לא דורשים הרבה, הם מוכנים להסתפק במועט. הם לא בורחים מעבודות קשות ומלוכלכות. ויש להם גם כן רצון לעזור לכמוהם, זה לזה, ואני חושב שהם הצליחו לשרוד, הם הצליחו. כמה שאני מכיר אותם, נראה לי שהם מסוגלים. אבל יהיו חיים קשים, זמנים קשים. אמריקאים בסך הכל הם הסבלו מאוד. כי כל החלום האמריקאי הוא מתנפץ ומגיע למצבים שאז הכל מתפרק.
בדיוק הסקטור של ההיספנים בארצות הברית הוא הכי מושפע מנושא האבטלה. אבל יש עוד אלמנט שזה חוסר עבודה ביבשת של לטין אמריקה כתוצאה מהמגפה של הקורונה. יש מספרי C בכל האזור, וגם מאמינים שזה ישפיע על הכסף שנקרא העברות משפחתיות, מה שההיספנים שולחים לארצותיהם, שזה תמיכה מאוד חשובה לכלכלות המקומיות, וזה עלה ב-2019 ב-8.2%, ומעריכים שכל שנה נשלחים כ-100 מיליארד דולר מארצות הברית לכל היבשת הדרום אמריקאית. אז מה יקרה עכשיו איתם? אנו רואים שיש לחץ חברתי מאוד גדול באמריקה הלטינית. לא יוכלו להגר לארצות הברית. מה יקרה?
אפילו שיוכלו להגיע לארצות הברית, אני לא חושב שהם יוכלו להסתדר כבר שם, כי הכל מלא. אין מקומות, אין מקומות עבודה. יש ממש בעיה, ואם פעם היו אנשים ממש חיים מזה שהיו מוצאים ברחוב, היום זה כבר גם כן נגמר. אני לא חושב שיש טעם לדרום אמריקאים לנוע לכיוון צפון אמריקה, והעיקר שהסתדרו אלה שנמצאים כבר שם. מה יהיה בעולם? אני חושב שהעולם לא הולך לכיוון להמשיך באותו הסגנון החיים כמו שהיה קודם, אלא שמה שיקרה זה שאנחנו נצטרך להקים מערכות חדשות חברתיות, שכל אחד צריך לקבל באמת כמה שהוא זקוק כדי להתקיים, וכל היתר פשוט הוא מוותר למען החברה. ובצורה כזאת כולם יכולים לחיות ולשרוד ולא להתפרץ במאומות וכן הלאה. לי נראה שכך זה יסתדר, כי אין ברירה. פשוט אין לנו כיוון אחר. אין ממה להתפרנס, אין לאן להתפתח. אנחנו נראה שכל העולם הוא הולך ממש לקצץ בכל מה שהיה קודם.
אנחנו נכנסים אם כך לתקופה חדשה שבה כל מדינה צריכה לדאוג ליציבות של עצמה. אולי יהיה פחות זרימה של מאגרים?
זה ודאי, פחות זרימה של מאגרים, אבל כל מדינה ומדינה גם כן שהיא דואגת יותר לעצמה, היא גם כן מבינה שאין לה ברירה, היא לא יכולה לבזבז כל כך הרבה כסף כמו שקודם לנשק, למשטרה, לכל הדברים האלה. היא תצטרך לעבור את זה לעבודה סוציאלית יותר.
¿Cómo se puede entonces aprovechar?
אם כך, איך אפשר לנצל בדיוק את הנקודת משבר הזאת שאנחנו נמצאים בה, על מנת טרנספורמציה, לעשות טרנספורמציה טובה?
פשוט להבין שאין כאן ברירה, אנחנו חייבים כאן לבנות משטר חדש, מערכת חדשה, מערכת חינוך, מערכת בריאות ומערכת סוציאלית מאוד חזקה, שהעיקר זה לשרוד. העיקר זה להוריד את כולם לחיים הרגילים, נורמליים, ככה לא יגונה ולא ישובח, מה שנקרא, ובצורה כזאת רוצים להתקיים, ושיהיה לכולם. העיקר קודם כל שיהיה לכולם. זהו, כי אין ברירה. נצטרך להוריד את עצמנו להבנה שרק החיבור בינינו והספקה הדדית היא תציל אותנו.
כיום
יש 41 מיליון מובטלים באמריקה הלטינית, בעיקר בעקבות הפנדמיה. השאלה היא, ביחס למדינות, הממשלות, לעומת החברות הפרטיות, לתת תמיכה כלכלית לעם, אז של מי זה האחריות על כך?
אני לא הבנתי בדיוק שאלה.
על מי האחריות לתמוך באנשים שמובטלים כיום? אתה אומר שכולם צריכים שיהיה להם משהו להתקיים כדי להימנע מבעיות של התפרצות חברתית, של אלימות וכן הלאה. אז אותה מערכת של תמיכה סוציאלית היא אחריות של מי? רק של המדינה או המדינות ביחד עם החברות הפרטיות?
חברות הפרטיות, הכוונה חברות שהמדינה והעם מקיימים אותם, שלא בא בדיוק תמורת כסף מצד המדינה, שמדינה דואגת לזה, אלא גם האנשים דואגים ורוצים שיתקיימו כל מיני כאלה מערכות, ובונים אותם כל מיני כאלה מערכות שדואגים לאזרח. כן, זה חייב להתקיים ככה, גם כן בצורה מדינית וגם בצורה חברתית, סוציאלית.
דה לה אימפרסיון por lo que usted comenta que tanto Estados
Unidos ארצות הברית כמו גם יתר העולם צריכים להמציא את עצמם מחדש.
כן, אני ארצות הברית ודאי שאני כבר לא מדבר, ודאי שהם צריכים להקים את עצמם מחדש לקראת הבעיות האלה החדשות עכשיו שקמות. אבל גם באמריקה הלטינית גם כן, אמנם שבאמריקה הלטינית יהיה יותר קל, כי אין שם קפיטליזם בצורה כזאת מובהקת כמו בארצות הברית. זה הסתדרו יותר מהר הסתדרו.
Sin embargo, no hay,
hay אם כך, יש הרבה חיסרון במערכות בריאות ותמיכה כלכלית וחברתית באמריקה הלטינית. אם כך, כיצד באמת אפשר להתגבר על המצב הזה שהוא, מה שאני רוצה להגיד בזה שהאבטלה באמריקה הלטינית זה דבר אחד והאבטלה בארצות הברית זה דבר אחר. עדיין בארצות הברית יש יותר אפשרות למצוא עבודה. באמריקה הלטינית האופציות הן פחותות ובהתאם לכך אתה עדיין מעריך שיש יותר הזדמנות לצאת קדימה בדרום אמריקה?
אני חושב שבדרום אמריקה יש להם יותר נכונות להסתדר בצורה שווה סוציאלית, שיהיה לכולם פת לחם, מה שנקרא. מה שאם כן, בארצות הברית זה הרבה יותר קשה. שם, קודם כל, בכל מדינה ומדינה באמריקה לטינית יש לך עם אחד. כן? קולומביאנים שם, לא, דרום אמריקאים בקיצור, בכל מקום משהו אחד. שהם מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה, קרובים זה לזה, ואיזושהי צורה. זה בכל זאת צורה הרבה הומוגנית. ולכן קל להם. יותר לעשות, לסדר את הדברים כאלה שבכל זאת לא ימותו מרעב. חלוקה יכולה לעבור דרך כל העם מהגבוה ועד הנמוך, ולהפוך את הסולם מסולם שזה מלמעלה עד למטה, למצב שזה הולך בצורה אופקי. כך אני חושב, מה שאם כן באמריקה אני לא יודע. אנחנו נמצאים עכשיו לפני שינויים גדולים מאוד בכל העולם, ותוך שנים הקרובות אני מתחיל לזהות שינויים האלה שהצטרפו להתרחש, ואז נראה מה קורה. ודאי שאם היה אפשר לספר לכולם מה צריך להיות העתיד, איך שהוא כבר נמצא בטבע, וצריך לתת בפועל בין המדינות ובתוך המדינות, בין העמים, אז היה יותר קל. אבל זה לא, אף אחד לא יכול לקחת את זה ולעבוד לפי התוכנית הזאת של הטבע. אלא כרגיל, על ידי הלחצים, מכות, אירועים לא נעימים, הכל יסתדר, אבל יסתדר בכוח.
Entonces,
אם כך, לסיכום ניתן לומר שארצות הברית, לפי מה שאתה אומר, שיקרה בשנים הקרובות, תפסיק להיות כמו איזה מודל שמשך מסות מכל העולם.
אני גם עכשיו רואה שהיא מפסיקה להיות כבר תוך שנה הקרובה, עכשיו שנה שעברה, כבר שנה, היא כבר לא מושכת אנשים כל כך לתוכה. זהו. מי שמגיע אליה, זה מגיעים אולי בעיקר מכל מיני ארצות ערב, ומתיישבים שם. אבל בעצם בזמן הקרוב שם יהיה ברור שאין מה לחפש. אין מה לחפש, אלא ההפך. אנחנו נתחיל לראות עד כמה שמשם התחילו לצאת אנשים לכל מיני מדינות אחרות, יכול להיות שכל אחד למדינתו, מאיפה שהוא מגיע, הגיע בעבר, אבל הזרימה הזאת לתוך אמריקה, זה כבר פסה.
אתה רואה את זה כתופעה עולמית, לא משהו שקשור לארצות הברית, אלא ארגון מחדש.
כן. כל המדינות, איפה שהיה אפשרות להרוויח, להצליח בגדול, להקים את עצמו בעסקים וכן הלאה, כל זה עכשיו נגמר. ולכן אין מה לחפש בהם. אין מה לחפש. אלא ההפך, איפה שאתה יכול בשקט להרוויח את הפת שלך בצורה יחסית שקטה, קלה, תשב שם.
איזה מסר חיובי, איך אנחנו נראה.
המסר הזה מאוד פוזיטיבי. אני חושב שאין בזה שום דבר רע. פשוט זה יותר מרגיע את הבני אדם. הם יצטרכו לחפש סיפוק בחיים, לא בכסף, ולא בבורסה, ולא בניירות ערך, ולא בעסקים הגדולים, שהם מתפוצצים ושורפים ככה את החיים. אלה בדברים קטנים, משפחה, איזה חינוך, תרבות, משהו שאדם יכול למלות את עצמו, ולא שהוא רץ אחרי דברים שהם אחר כך פשוט נעלמים ונשרפים.
המערכת הקודמת גם כן לא הביאה שמחה, אם כך זאת איזה תקווה חדשה בשביל להגיע לחלום האמריקאי החדש הזה.
זה חלום האמריקאי החדש, זה חלום העולמי החדש, ואנשים יהיו יותר שמחים ויותר רגועים, בסך הכל ליהנו מהחיים יותר. רק יש לנו תקופת מעבר שאנחנו צריכים להבין איך הטבע מסדר לנו את החיים החדשים, שאנחנו בדיוק נשתדל להיטמע בתוך הטבע הזה החדש, ויהיה לנו טוב.
אמן, דוקטור לייטמן, מוצ'יסימה גרסיאס.
אמן, דוקטור לייטמן, תודה רבה. עד התוכנית הבאה.